מה שהוא אומר זה לא איזשהו תיאור של המציאות, אלא אלה כל מיני אמירות שמטרתן מצד אחד להראות שהוא חזק, מצד שני לשכנע את החברים בממשלה שלו שאין צורך שהם יגבילו אותו, כי הוא גיבור והוא מיישם את המדיניות שלהם. בין מה שהוא אומר לבין המציאות והעובדות, הקשר הוא מקרי. הוא חושב שבין היתר האמירות הקשוחות שלו משפרות את העמדה שלנו במסע המתן. לדעתי יש פה שתי בעיות. אחת, האמירות האלה לא משפרות את המצב שלנו, אלא הם רק משדרות לצד השני שחבל על הזמן לנהל איתנו מסע המתן. והדבר השני זה שכל הגורמים, גם האמריקאים, גם המדינות המתווכות, ואני חושב שגם החמאס וגם הציבור הישראלי, הפסיקו לתת אמון במה שהוא אומר. אבל, אני רוצה להגיד אבל משהו חיובי. תראו, מתנהל כרגע סוג של מסע ומתן. מה באמת קורה בחדרים הסגורים אנחנו לא יודעים, ולכן מה ראש הממשלה אומר בפומבי, זה ממש לא חשוב, זה פוגע במעמד המדינה, כי זה אומר שלא צריך להתייחס ברצינות למה שראש הממשלה אומר. אבל זה לא כל כך חשוב לגבי המסע ומתן עצמו. בוא נגיד שלנתניהו יש אינטרס, כן להגיע לאיזושהי עסקה לקראת הנאום שלו ב-24 בחודש בקונגרס האמריקאי, ונקווה שזה מה שיוביל ולא הדברים האחרים.
אבל יש לו אינטרס עוד יותר משמעותי, לשמר את שלטונו.
אני יודע, ולכן אני מחבר בין שני הדברים. הוא מצד אחד רוצה להראות שהוא לא הוא אשם בזה שאין עסקה, והוא מאוד יהיה מרוצה אם הוא יוכל להגיע לנאום בפני שני בתי הקונגרס עם איזושהי עסקה. מצד שני, האמירות הקשוחות שלו בפומבי, כמו שאמרתי, אני חושב שהם יותר לציבור הישראלי ובעיקר לקיצוניים בממשלה שלו, שמעביר מסר כזה, רבותיי, אני עושה את מה שצריך ואל תפריעו. בהיבט הזה, האמירות האלה דווקא משרתות את המטרה.
אבל הוא יכול להגיד, הרי יגידו מה שיגידו בעולם, בחמאס, אי אפשר להתנהל בלי קשר איתי כבנימין נתניהו, ולכן אני יכול לעשות את מה שאני רוצה, ובסופו של דבר כולם יצטרכו לדבר איתי.
תראה, כמה זה נשמע עצוב, ראש הממשלה של מדינת ישראל כרגע זה בנימין נתניהו. זה שהוא כרגע צוואר הבקבוק, והוא חוסם התקדמות והפסקת הנסיגה של מדינת ישראל בכל התחומים, לא רק בנושא החטופים, זה ברור לחלוטין, 70% מהציבור אומר שהוא צריך ללכת מהסיבה הזאת, וזה ברור. ולכן הוא הכתובת, ולכן צריך לדבר איתו. לצערי, הגורמים השפויים שהיו בממשלה, שזה בעיקר אייזנקוט וגנץ, עזבו, והיום זה רק הוא ובן גביר וסמוטריץ', כל השאר לא חשובים. ולכן הוא הכתובת. ולכן השאלה היא לא אם הם מדברים כי צריך לדבר איתו, אלא כמה באמת הדיבורים אמיתיים. ולכן אני חוזר ואומר, מה הדיבור בתוך החדרים? מה ראש המוסד אומר בשיחות האמיתיות, ולא מה ראש הממשלה אומר בפומבי, זה מה שחשוב. אין לנו מידע מדויק לגבי העניין הזה. אנחנו מבינים שיש איזושהי התקדמות. בוא נקווה שההתקדמות הזאת באמת תוביל לעסקה. כל עוד אין עסקה, אז באמת אין עסקה.
אבל כדי שהם יוכלו להתקדם, הרי הם נוסעים לקהיר ונוסעים לקטר, כדי שהם יוכלו להתקדם, הם לא צריכים איזשהו מנדט שמאפשר להם להתקדם, כי התחושה שנתניהו אתמול בעצם מכנס אותם, ולפני שהוא מכנס אותם בעצם הוא כבר שם את הקווים האדומים, אז בשביל מה?
אני חוזר ואומר, מה נתניהו אומר לראש המוסד, לא אתה ולא אני יודעים. מה נתניהו אומר בפומבי, אני מסכים לכל מה שאתה אומר. מה שאני טוען רק, זה שמה שנתניהו אומר בפומבי, זה לא חשוב. זה לא לאוזניים של המתווכות, וגם לא לאוזניים של החמאס. זה לאוזניים של השותפים שלו בממשלה, ולאוזניים של התומכים שלו בציבור, אבל זה לא מה שמוביל. מה כן מוביל, זה מה הוא אומר לראש המוסד. אני שומע שמועות שיש על מה לעבוד, זה הניסוח, שזה אומר שיש הבדל בין מה אמר ג'ומבי לבין מה אמר לראש המוסד, ונקווה שזה נכון.
ההורים של החטופים מרגישים שזאת ההזדמנות האחרונה.
תראה, לצערי, אנחנו כבר היינו כמה פעמים בנקודות שלא רק ההורים של החטופים, אלא כולנו, היינו בתחושה שאם אין עסקה עכשיו, אז זה אבות. אבל אני מהאופטימים. אין דבר כזה אבות, ונכון שהסיכוי שיותר אנשים יגיעו מתים מאשר חיים, ויותר אנשים לא יגיעו בכלל, יותר גדול, הסיכוי יותר גדול ככל שהזמן עובר. ואף על פי כן, להתייאש זה לא מדיניות. אנחנו כולנו, גם הנושאים והנותנים, גם הציבור, גם התקשורת, וגם כל אחד מאיתנו באופן אישי, צריך לעשות כל מה שאפשר, ואני מדגיש את זה, כל מה שאפשר, כדי שהסיכוי הקטן יהפוך להיות בסוף תוצאה. מי שאומר אני מרים ידיים, הוא בעצם אומר שהוא מבטל גם את הסיכון הקטן, הסיכוי הקטן.
כן.
וזה אני חושב אין לאף אחד מאיתנו זכות.
והציבור שבעצם אתה אומר 70% לא רוצה את בנימין נתניהו, מרגיש שבנימין נתניהו בעצם עושה הכל כדי לא לקדם ולא להתקדם, כי הוא חושש מההשפעות הפוליטיות. הציבור הזה, אגב, שבחלקו גם שולח את הילדים שלו לעזה, לא יוצא ולהגיד די.
התיאור לא יוצא, אני חושב שהוא לא מדויק עם כל הכבוד.
אז לא יוצא מספיק.
לא עושה מספיק, אתה צודק. איך יודעים מה מספיק? מספיק זה משהו שמביא לתוצאה. בינתיים לא השגנו את התוצאה, אבל יש שיר של שולי רנד, זמר מוכר ומוערך. שיר שנקרא עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני מאמין גדול בזה. אני מאמין גדול שאם כל אחד מאיתנו יעשה הכי טוב שהוא יודע, גם בדברים שהוא אחראי עליהם, וגם ביציאה לרחוב, ובהפעלה של התקשורת, ובניסיונות להשפיע בכל דרך שהיא על המציאות, כולל בניסיונות להשפיע על מקבלי ההחלטות עצמם, וכמובן גם על בנימין נתניהו, אבל גם על הגורמים הזרים, וגם על הצד השני, וגם על המתווכים. כל אחד מאיתנו צריך לנסות לעשות הכי טוב שהוא יודע, כדי להפוך את הדברים שהם סיכון נמוך, לתוצאה טובה. כל עוד החטופים כולם לא בידינו, התוצאה בעניין החטופים לא הושגה, ולכן יש לנו חובה, בכולנו, לעשות יותר ויותר ויותר. אני מקווה שהלחץ הציבורי המתעצם ממש בימים אלה, השבוע הזה בצורה דרמטית אפילו, יגרום לכך שעוד גורמים משפיעים ייכנסו לתוך העניין וינסו להשפיע גם להפעיל את כוחם, כולל ההסתדרות, כולל הארגונים הכלכליים, הכל מכדי להעביר מסר חד משמעי לנתניהו. אדוני, אתה אמנם ראש ממשלת ישראל, אבל אין לך מנדט ליישם את המדיניות כמו שאתה עושה כרגע. יש לזה שני חלקים. אחד, דרישה עכשיו לעשות את מה שצריך כדי שתהיה עסקה, ושתיים, כדי להחזיר את המנדט לציבור. מי שאומר שאני נבחרתי, ולכן למרות השינויים הדרמטיים שקרו מאז שהוא נבחר במדינת ישראל, גם בשביעי באוקטובר וגם מאז בכל התחומים, זה לא רק התחום הזה, ולכן הוא צריך להמשיך עד הבחירות הבאות, כאילו יש לו מנדט, הוא פשוט לא מבין מה זה דמוקרטיה. אני נותן דוגמה, גם ראש ממשלת בריטניה, ממש בשבועות האחרונים, גם נשיא צרפת, ממש בשבועות האחרונים, וגם בעוד מדינות, ברגע שהשלטון הבין שלמרות שחוקית הוא יכול להמשיך בכהונה, אבל אין לו לגיטימציה ציבורית להמשיך בזה, הוא יצא לבחירות גם כשהוא ידע שיש לו סיכוי טוב לא להיבחר מחדש. לצערי, השיקולים האלה, נתניהו, הם בוא נגיד בעדיפות נמוכה, ולכן מאוד חשוב שכל הגורמים, גם החברה הערבית וגם החברה היהודית, גם הארגונים הכלכליים וגם ארגוני העובדים, כל גורם שיש לו יכולת להשפיע על המציאות צריך לצאת. ואני אומר כאן דווקא בשידור הזה, אני קורא לחברה הערבית בישראל גם להשתתף במאמץ הזה. אני הייתי בכנס של ארגוני השלום ש50% מהדוברים, זה היה בשבוע שעבר, 50% מהדוברים היו מקרב ערביי ישראל. ונאמרו שם דברי טעם של אנשים מאוד רציניים, חלקם פוליטיקאים וחלקם אנשי רוח מערביי ישראל. ואני קורא לציבור הערבי בישראל, גם הוא להשתתף במאמץ הזה, כי זה משרת את כולם. אולי אפילו יותר את ערבי ישראל, אבל זה לא משנה מי יותר מי פחות. זה חובה אזרחית של כולנו, אם אנחנו רוצים לחיות במקום שהאפשרות לחיות בו, היא תהיה אפשרות חיובית זה שאנשים לא ירצו לעזוב.
מה יקרה אם ההזדמנות הזאת תפוספס?
שאלה מאוד קשה, שאולי אפילו עניתי עליה תוך כדי. תהיה עוד הזדמנות, רק ככל שהזמן עובר, וככל שאנחנו פספסים הזדמנויות, הפוטנציאל להזדמנויות יותר טובות הולך וקטן. ולכן ההזדמנויות הבאות תהיינה פחות טובות מההזדמנויות האלה.
גם בצפון?
בכל גזרה, בוודאי. גם בצפון. אבל הצפון קשור למה שקורה באיוש, וקשור למה שקורה בעזה, וקשור, כל דבר קשור לכל דבר. אני לא בטוח שהצרה של גורמים בחיזבאללה, שהם יפסיקו את האש בדקה שתיפסק האש בדרום, זה בדיוק מה שיקרה. אבל גם אם זה לא בדיוק מה שיקרה, יש לנו אינטרס גם להסדיר את המציאות בצפון, גם לייצב את המציאות באזור צוות עזה, וגם לייצב את המציאות באיוש. אני מזכיר, המציאות כרגע באיוש היא חמורה. יש באיוש נפגעים כל הזמן, גם ישראלים וגם פלסטינים. ויש מאמצים של גורמים קיצוניים, לפוצץ עוד ועוד ועוד באיוש כדי לגרום ליותר נזק בין הציבור הפלסטיני באיוש לבין הציבור הישראלי לבין הגורמים הישראלים. ואנחנו כולנו צריכים להתאחד כדי לא לשתף פעולה עם זה, וכדי לעשות את הכל כדי להוריד את הלהבות, כדי לאפשר להגיע באיזשהו שלב לאיזשהו תהליך שבסופו יביא למציאות יותר טובה.